רוצה טיפה היום טיפה להסתכל מלמעלה על מה ש על מה שעברנו בנושא האחרון ולעבור קצת לפוליטיקה. לא פוליטיקה במובן פשוט לגמרי, אבל כן אקטואליה. כי יש סוגיות שאני חושב שקשורות לעניין הזה ועולות מדי פעם, והדיון לגביהם אני חושב שהוא לא מתנהל נכון. ואחר כך זה אני מקווה שנגמור היום, ואחר כך נעבור לנושאים שגם הם קשורים ללימוד תורה ופסיקת הלכה. זה אותו נושא, ונגדיר את זה כנושא נפרד, אבל היום אני מסכם בערך את מה שעשינו עד כאן. בעצם בפעם, נדמה לי לפני האחרונה זה היה, כשלמדנו את הסוגיה במנחות, וניסיתי להראות שיש את זה במצוות תלמוד תורה, לימוד תורה. מצוות תלמוד תורה אפשר לתת את זה חובה בקריאת שמע בוקר וערב, ולימוד תורה זה משהו הרבה יותר רחב. המושג ביטול תורה, נגיד, מי שלא לומד אז מתבע על ביטול תורה, לא קשור למצוות תלמוד תורה, כי מצוות תלמוד תורה פרק בבוקר, פרק בערב, זה, לא עשית את זה, זה לא מה שנקרא ביטול תורה. ביטול תורה נקרא כשהיה לך זמן שיכולת ללמוד ולא למדת, ואז השאלה, מה קרה? בסדר, פרק בבוקר, פרק בערב, זאת החובה, לא הייתי צריך יותר מזה. אז מה שניסיתי לטעון ולהראות דרך הסוגיה שם במנחות, זה שיש איזושהי דרישה יסודית מכל אדם ללמוד תורה כפי כוחו, כמה שהוא יכול, וזה לא קשור למצוות תלמוד תורה. אז מצוות תלמוד תורה היא מצווה ככל מצווה אחרת. מה שכתוב תלמוד תורה כנגד כולם, זה לא מצוות תלמוד תורה, אלא זה תלמוד תורה. והיסוד שנדמה לי שזה מבוסס עליו, זה ההבנה מה זאת בעצם, או מה המשמעות בכלל של לימוד תורה. אם אנחנו מבינים את לימוד תורה, כמו שעם זה פתחתי את כל העניין, עם אורחיים ולוז'ינר ושאר דלת ונפש החיים, שלימוד תורה זה בעצם איזשהו סוג של הידבקות בקדוש ברוך הוא, או ברצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רצונו חד, אז למעשה תלמוד תורה הוא לא קיום מצווה אחת מתוך תרי"ג, אלא אולי הדבר הכי יסודי שיש בעבודת השם, ממנו יוצא הכל. וכמו ניסיתי לטעון שם שבעניין הזה, כיוון שזו מצוות תלמוד תורה במובן הפורמלי, אז גם אין מה לדון מי חייב ומי פטור. חייב בעניין הזה כל מי שמבין את המשמעות של לימוד תורה. זה יכול להיות נשים, זה יכול להיות קטנים, כל אלה שפטורים ממצוות תלמוד תורה עדיין יכולים להיות חייבים בתלמוד תורה במובנו הזה. תלמוד תורה זה באמת איזשהו יסוד בסיסי שעליו בנוי הכל, זאת הדבקות בקדוש ברוך הוא, וכמובן זה גם מאפשר לך לדעת מה לעשות. אבל כמו שאמרתי, זה לא מצוות תלמוד תורה, זה לא תלמוד תורה לדעת, כדי ללמוד כדי לדעת מה לעשות. אולי אם אני אסתכל על זה מזווית קצת שונה, פעם ישבנו בישיבה בירוחם כשהייתי שם, היה איזשהו ערב ככה, דיברנו קצת בדימו של הלימוד, ועוד פעם עולה השאלה, למה צריך ללמוד? מה הערך שיש בלימוד? למה זה דבר כל כך מרכזי? אז ככה חשבתי קצת על העניין, איך עונים על העניין הזה, ואמרתי להם שכאשר בן אדם שואל למה עושים דבר מסוים, אז הוא מצפה לתשובה במונחי איזשהו עיקרון אחר שהוא יותר מובן. זאת אומרת, שואל אותי למה צריך לשלם מיסים? צריך לשלם מיסים כי צריך לציית לחוק, כי יש חשיבות למס, כי משתמשים עם זה לכל מיני מטרות כאלה ואחרות, יש הסברים. נו, ולמה צריך לציית לחוק, או לא יודע, למה יש חשיבות למס? אז יש עוד הסברים. בסופו של דבר, השרשרת של ההסבר הזאת תיעצר. איפה היא תיעצר? בשלב כלשהו אני אשאל, כן, ולמה זה? והתשובה תהיה ככה. ככה הכוונה, כי זה מובן מאליו. זאת אומרת, אין לי משהו יותר ברור שאני יכול להעמיד את הדבר הזה עליו. ואת הדבר הכי יסודי, זה מה שיתחיל את שרשרת ההסבר. אז שאני שואל, למה צריך ללמוד תורה? אז אתה מניח שהדבר הזה הוא בעצם לא ערך יסודי, אלא משהו נגזר. ואז אתה שואל את עצמך, אז מה הערך היסודי שאותו זה משרת? זאת אומרת, זה המשמעות של הסבר. אתה מחפש הסבר, אתה אומר, תן לי עיקרון אחר, שהוא מובן מאליו, שיסביר למה צריך ללמוד תורה. השאלה אם יש עיקרון כזה. מה העיקרון היסודי שעליו אנחנו לא נשאל למה? ואם
מלא.
אבל לא שנאמר.
מה?
נכון,
למרות ש... כן, אבל אני חושב ש... עוד שנייה אני אגיע לזה, בסדר? כי רב חיים ולוז'ין מתייחס דווקא לנקודה הזאת. הטענה שלי זה שערך של לימוד תורה הוא הדבר היסודי, זאת אומרת, משהו מתחתיו. איתו אני יכול להסביר אולי דברים אחרים, אבל להסביר אותו זה בעצם לכרות את הענף שעליו אתה יושב. כשאתה מסביר משהו, אז אתה מניח שהוא בעצם לא ערך יסודי, אלא יש ערך יסודי אחר, שהוא יהיה הבסיס לדבר הזה. אבל אם אתה מבין שזה הדבר היסודי, אז הוא לא זוכק הסבר. אז דיברתי על זה, אמרתי שזה לא בשביל לדעת מה לעשות.
אני יודע, אבל אם אתה אומר עכשיו, מה זה ההסבר הבסיסי ביותר?
אפשר, זה לא נכון, אני חושב. בעיניי זה לא נכון, צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות.
זה
מובן מאליו שלימוד תורה ערכו הוא בזה. זה מובן מאליו צריך לאכול, בגלל זה לימוד תורה הוא בשביל לאכול.
לומדים משהו בדרך כלל, הדבר הבסיסי ביותר זה להבין מה לעשות, מה...
יש דברים שאתה, שלא עושים אותם בשביל, לא לומדים אותם בשביל לעשות. הבאתי גם הדוגמאות. האם בן צורר הוא מורה? המשפחה אומרת לא היה ולא עתיד להיות. לא שמה ללמוד אותו. וסי סלנטר מביא משם ראייה. הגמרא הרי אומרת, אז למה לומדים? שני וקבל שכר. אז סי סלנטר שואל, מה, את כל שאר התורה גמרנו, אנחנו צריכים את השלושה פסוקים האלה כדי שיהיה לנו עוד מה לעשות. אז הוא אומר, לא, הפרשה הזו שבן צורר הוא מורה באה ללמד את העיקרון של קבל שכר. את העיקרון הזה שכשאתה לומד, אתה לא לומד כדי לדעת מה לעשות. אז לא הבנתי את החקירה, אז רוקנת אותה מתוכן. אז כל מה שאני לומד, אני לומד בשביל משהו, אבל המשהו הזה הוא לא לדעת מה לעשות. ברור שאני לומד כדי לדעת את התורה, אבל לא כדי לדעת מה לעשות. לדעת מה לעשות, ברור שדבר שהלימוד הוא אמצעי. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אמת כזה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, לכאורה התלמוד הוא אמצעי למעשה, אז למה זה נימוק לזה שהתלמוד הוא גדול? הפוך, אז הוא אמצעי, המעשה הוא הגדול. כל הדברים האלה כבר דיברנו, אז מה שאני בעצם אמרתי להם שם, זה שכאשר שואלים למה ללמוד תורה, השאלה כבר פספסה את העניין, אז כבר אי אפשר לענות. ברגע שמישהו שואל את השאלה הזו, כבר אי אפשר לענות לו. זה כמו שמישהו שואל למה לא לרצוח. אם מישהו ישאל למה לא לרצוח, מה אני אענה לו? כי אסור לרצוח, לא יודע מה עוד להגיד לו. מה זאת אומרת? שערך חיי אדם זה מין ערך בסיסי, זה דבר מובן מאליו. מי שצריך, מי שיחפש הסבר לזה, לא יקבל אותו בחיים. ברגע שאתה מחפש הסבר לזה, איבדת את זה.
לא, יש
הבדיה,
יש טרקים אוניברסליים. תשאול בכל תרבות, אם יגידו לרצוח זה לא נכון. אבל כאן זה לא משהו שכל תרבות, אז...
אני מבין שיש הבדל, אבל אני רוצה לטעון שעדיין יש ערכים שלמרות שהם לא אוניברסליים או לא מובנים מאליהם בעיני כל אדם, בעיני קבוצה מסוימת, או מי שמבין אותם, זה עדיין באותו מעמד. זה דבר שהוא מובן מאליו, אני לא יודע להסביר אותו. מי שלא יבין אותו, אין איך להסביר לו.
18 מיליון מתוך איזה 80 מיליארד.
כן. כן. לא, לא אמרתי זה אוניברסלי, להפך, אני מסכים שזה לא אוניברסלי. אני רק טוען שגם דבר שהוא לא אוניברסלי, זה לא אומר שהוא לא ערך יסודי. האוניברסליות בעיניי לא תנאי לזה שערך היא ערך יסודי, אולי אינדיקציה. זאת אומרת, דבר שכל העולם מבין, זאת אינדיקציה לא רעה לזה שזה כנראה משהו מובן מאליו. אבל זה לא תנאי הכרחי. אני אתן לכם אולי דוגמה, יש הגמרא אומרת, דיברנו פעם אני חושב על זה, על טועה בדבר משנה וטועה בשיקול הדעת. אז הגמרא כשהיא מדברת על טועה בשיקול הדעת, היא מנסה להביא ראייה, אז הראייה שהיא מביאה, הגדרה, זה לא ראייה. הגדרה, זאת אומרת, זה מי שהולך נגד סוגיין דאלמה. מה שמקובל לפסוק. אז יש אנשים שמבינים שמה שמקובל לפסוק זאת ההגדרה של טועה בשיקול הדעת. זאת אומרת, אין דבר כזה באמת טועה בשיקול הדעת. שיקול הדעת זה שיקול הדעת. שיקול הדעת שלך אומר כך, שיקול הדעת שלא אומר כך. מה זה נקרא טועה בשיקול הדעת? אז הוא אומר, לא, זה מי שהולך נגד מה שמקובל לפסוק. אני חושב שזה לא נכון. מי שהולך נגד מה שמקובל לפסוק, זאת אינדיקציה לזה שהוא טעה בשיקול הדעת. זאת לא הגדרה. אבל יכול להיות מישהו שאפילו אם הוא לא הולך נגד משהו שמקובל לפסוק, עדיין הוא טעה בשיקול הדעת. אולי יהיה לי יותר קשה להראות את זה או לשכנע בזה. יש לזה דוגמאות, זאת אומרת, יש מצבים שבהם, כמו שהבאתי את הדוגמה הזאת פעם על על, על קבלת מצוות בגיור. קבלת מצוות בגיור, אני כתבתי פעם מאמר נגד הגיורים כן, של מערך הגיור הממשלתי, זאת אומרת המדיניות שלהם, וטענתי שאין שם קבלת מצוות משמעותית וצריך קבלת מצוות משמעותית כחלק מתהליך הגיור. אז היו כל מיני תגובות ומחאות וכו'. אחד המגיבים כתב, אני טענתי גם עוד משפט, אני טענתי גם שכל מי שאומר אחרת הוא פשוט טועה. זה לא שאלה של ויכוח, זה לא משהו שבכלל ניתן להתווכח עליו. אף אחד מעולם לא אמר אחרת. כי היו טענות של אבי סגי וכל מיני כאלה, טענות שבעצם קבלת מצוות זה המצאה מאוחרת, פשוט שטויות. בכל אופן, אז הייתה שם איזושהי תגובה שהביאו את שוט המלמד להועיד, רדת סופמן. הכרתי את התשובה שלו. זה המקור היחידי, נדמה לי, מבין כל המקורות שמביאים, שבאמת אפשר להבין בו שהוא מוכן לוותר על קבלת מצוות בתהליך הגיור. כל שאר המקומות זה פשוט לא נכון, זאת פרשנות לא נכונה. אבל שמה כן אפשר להבין שהוא עשה את זה. רק אני טענתי...
מה הוא נימק את זה?
מה?
זה שהוא הביא את זה בסדר. מה הוא נימק?
הוא לא נימק. זה מה שהוא השיב, הלכה למעשה. הוא לא נימק.
אבל מה ההגדרה של קבלת מצוות?
מצוות, להבין שאתה מחויב למצוות.
אתה מבין שאתה מחויב?
כן. לא, לבצע בפועל זה פרשייה אחרת, דווקא שם אני מכיר גדול. שם אני חושב שזה ממש לא תנאי. זאת אומרת, אתה יכול לא לקיים אפילו מצווה אחת. כל עוד ברור לך שאתה מחויב, זאת אומרת, ואם אתה לא מחויב, אז אתה יהודי, עבריין. שהרמב"ם כותב, שגר שקיבל עצמו מצוות ולא קיים, אז הוא יהודי, עבריין. כל עוד הוא מבין שהוא מקבל את המצוות, הוא מחויב להם. אני דבר רק על הקבלה, לא... המימוש זה עוד ערבוב נפוץ בתחום הזה, אין קשר. בסדר, בית דין צריך להשתכנע, ולפעמים, הנה עוד דוגמה, זאת רק אינדיקציה, המימוש זה אינדיקציה שהקבלה הייתה רצינית. אבל אם השתכנעת שהקבלה היא רצינית, אז המימוש אחרי זה לא ישנה את זה.
אבל איך אתה השתכנעת שהקבלה היא לא רצינית
במערב שלנו? לא, לא משנה, אני מביא את זה רק כדוגמה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לגיור.
עכשיו
החזרה
שאתה בפסילה, של אישה שהקלה לתארבע שנים.
לא שמעתי.
ועכשיו, הפעד
שאתה להתחתן,
לא
יכול... לא שמעתי את זה, לא יודע. בכל אופן, אז אמרתי שם שהמגיב היה איש משפט עברי, פרופסור למשפט עברי, ואמרתי שהוא בתור חוקר, כי יש מלמד לו איל כזה ולכן יש מקור הלכתי. אבל אני כמי שמרגיש בתוך התחום ההלכתי, מבחינתי זה ממש לא מעניין אותי. אז הוא טען, אז מה אם הוא כתב? כל דבר שכתוב באותיות רש"י וכרוך בספר שחור עם אותיות זהב, אז הוא דעה הלכתית. זה גם חכם הלכתי, יכול לטעות. אז מה לעשות? זה שהוא טעה, זה לא אומר שיש דעה הלכתית כזאת. אז זה דוגמה לטועה, ומישהו שטועה, בלי שאני יכול, לא יודע מה, להביא הוכחות נגדו באופן פורמלי. ברור שהוא טועה. זה נקרא טועה בשיקול הדעת. אני מבין, זה רק כדוגמה... שם זה אפילו אולי תואב בדבר משנה, כי אני חושב ששם אפילו אפשר להביא את הראיות, זה גמרא, שמי שלא קיבל על עצמו אפילו דבר אחד, זה לא מובא בפוסקים, אז לכן כולם מתווכחים. הרמב"ם לא מביא את זה, וגם שולחן ערוך לא. זה מופיע בגמרא, והפוסקים כן, פשוט אם אתה כן משתמשים.
אולי נחזור רגע להגיד לנו יותר מאוד תורה לדעתך.
רגע, אני אגיע לעניין הזה. אז לכן... עכשיו יצאתי, ניסית להחזיר אותי, אבל יצא את הולדים.
אני
אעזור
לך, אמרת שזה לא חושב שאני אסביר אותו כי הוא בסיסי.
כן, לא, זה אני זוכר. לא זוכר למה יש לעניין הזה. טוב, לא משנה, בכל אופן הנקודה היא ש הערך של לימוד תורה, להבדיל ממצוות תלמוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, הוא בעצם ערך יסודי, וככזה אי אפשר להסביר אותו. זה מובן מאליו. אז לכן, מי שלא מבין את זה, אז הוא טועה. זאת אומרת, זה לא משנה שאני לא יכול להסביר לו, כמו שאני לא יכול להסביר למישהו למה אסור לרצוח. ובעצם מי כמו שלייבוביץ' כותב כמה פעמים, ברגע שאתה שואל למה אסור לרצוח, אז זה כבר לא ערך מבחינתך, זה לא משנה מה תהיה התשובה. ברגע שיש תשובה, זה אומר שזה לא ערך, אלא יש ערך אחר שהוא מסביר את הדבר הזה. אז לכן, ברגע ששאלת, אתה כבר לא יכול לקבל תשובה.
אבל הדוגמה סותרת מה שאתה אומר, אתה אומר, אסור לרצוח כי יש ערך לחיים.
לא, זה אותו דבר, אסור לרצוח, זה הצד השני של המטבע של ערך החיים, זה לא... אז למה יש עניים? אותו דבר. אסור לרצוח בערך החיים, זה שני צדדים של אותה מטבע. וזה מביא אותי להערה שלך לגבי תלמוד תורה. הערת בצדק, הרי רב חיים ולוז'ינר בעצמו מסביר את תלמוד תורה כהידבקות בקדוש ברוך הוא. יש לזה הסבר, זה לא דבר יסודי. אבל תשימו לב שרב חיים ולוז'ינר, דיברנו על זה בהתחלה, יוצא כנגד התפיסה החסידית. התפיסה החסידית, הם מבינים שלימוד תורה זה אמצעי לדבקות. זאת אומרת, אם תלמד תורה, זה ייצור חוויה דבקות בקדוש ברוך הוא, כן, רגש חוויה רלידיוזית. ורב חיים ולוז'ינר טוען כנגדם, לא, לימוד תורה הוא הדבקות, הוא לא אמצעי לדבקות. זאת אומרת, הדבקות היא לא איזשהו סוג של חוויה רליגיוזית, אלא עצם העיסוק בתורה, זה נקרא לדבק בקדוש ברוך הוא, זה לא אמצעי לדבקות, זה הדבקות עצמה. אז לכן, מה שהוא אומר זה לא הסבר. אבל אם זה היה אמצעי לדבקות כמו התפיסה החסידית, אז באמת הערך נגד זה הוא יוצא בדיוק, לכן אני אומר, זה בדיוק מה שהוא אומר, הוא עונה לשאלה שלך. אבל הוא לא מסביר להפך, הוא מסביר למה אין פה הסבר. בדיוק. כי החסידים תופסים את לימוד תורה כאמצעי, ככה הוא מבין, כאמצעי ליצור חוויית דבקות, ואז באמת לימוד תורה הוא לא ערך. אבל רב חיים ולוז'ינר טוען, זה לא אמצעי לשום דבר, זה עצמו הדבקות. אז רק לקרוא לזה בשם אחר, אבל זה אותו דבר, זה לא הסבר.
שום
שהוא יורסלי, בכל מיני תרביות,
אם דבקות, אבל לפרוק את הדבר הזה. אז תגיד שלא בכלל. כן, עכשיו, אז זה כן הסבר. מה שאני רוצה להגיד, מה יסוד, מה זה מובע מאליו? אתה צריך להסתכל יותר על מה זה יורסלי. יורסלי, אנשים יבינו שדבקות, אבל לפרוק את זה משהו ערך.
ומי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא,
אוקיי,
יהיה יותר רחב.
כן.
לא, אני מסכים, אבל עוד פעם אני אומר, האוניברסליות היא אינדיקציה. עכשיו אני נזכר איך הפלגתי. זה אינדיקציה, אבל זאת לא הגדרה, כמו תואב שיבת, ככה התחלתי את כל העם. האוניברסליות היא אינדיקציה, אבל זה לא דבר עצמו. לכן, אם יש קבוצה מסוימת שמבינה שדבר מסוים הוא מובן מאליו, זה שאין הסכמה אוניברסלית, זה לא אומר שהם טועים. זה רק אומר שהם מבינים דבר שאחרים אולי לא מבינים או לא אמורים להבין. אולי כן, אולי לא. אוניברסליות זאת אינדיקציה לא רעה, אם כי גם היא לא תמיד טובה. זה שכל העולם מסכים על משהו, זה גם לא אומר בהכרח שזה נכון. אבל אני מסכים. זאת אומרת, צריך לתת קרדיט, שאם כולם אומרים, אז זה לא שטות במקרים רבים.
באמת, אנחנו יודעים מה זה מצוות. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה מצוות. אבל הייתי נכנס על השיח, מושג חדש, ערך בסיסי. גם בעבר, מה זה ערך בסיסי ביהדות? מבחינת המושג. יש לנו את המצוות.
ולמה אתה עושה מצוות? אני אמר לך כמו רב שמעון שקופ, שהוא מדבר שם על זה שיש דברים שמחייבים אותנו עוד לפני שניתנה תורה, דיני הקניין, שעיבודים. לא, לא צובנו. יש דברים שמחייבים אותנו בלי ציווי, זה מה שהוא אומר, כמו דיני הקניינים, כמו שעיבודים, כל מיני דברים כאלה. בשערי הוא מעריך בעניין הזה, בשערי יושר. ואז הוא שואל, בשם התורה, אז אם התורה לא ציוותה, אז למה צריך?
לא, זה דברים
שהם אוניברסליים. אז מה? אז מה אם אוניברסליים? אז מה אם אוניברסליים? אז מה אם אוניברסליים? זה שמשהו אוניברסליים, בגלל זה אני חייב לעשות אותו.
אבל הוא תורה שהוא אוניברסליים.
אבל אני שואל, ואם משהו...
מה המושג מתוך היהדות ומה?
אז אני אומר, אם דבר מסוים הוא אוניברסלי, זה גם לא סיבה לקיים אותו. אז מה זה עוזר לי שזה כן אוניברסלי או לא אוניברסלי? זה שכולם חושבים משהו, בגלל זה צריך לקיים אותו. זה לכל יותר אינדיקציה לזה שיש פה משהו שצריך לבחון אותו. אבל אחרי שבחנתי אותו, אני צריך להבין למה לקיים אותו. זה שכולם עושים, אז מה אם כולם עושים? גם כולם מדברים לשון הרע. בסדר, אז מה, בגלל זה צריך לדבר לשון הרע? מה זה קשור? זה לכל היותר יכול להיות אינדיקציה, הנה עכשיו אמרתי לשון הרע. זה לכל היותר אינדיקציה לזה שצריך לבדוק את זה. אבל זה לא הסבר כשלעצמו, זה שהוא אוניברסלי, כמו שאמרתי קודם. אז הערך בסיסי פירושו משהו שהוא עצמו לא צריך הסבר כדי לבסס אותו.
אקסיומות.
כן, בדיוק, אקסיומות ערכיות. להבדיל מאקסיומות עובדתיות, או אקסיומות בגיאומטריה. יש אקסיומות בעולם הערכים. האקסיומות בעולם הערכים, זה מה שנקרא ערכים. הערכים זה האקסיומות שאותם אי אפשר להסביר. ברגע שאתה בא להסביר, זה כבר לא ערך. זה לא משנה מה תהיה התשובה. כך הוא כותב ליבוביץ, יש לו ספר אמונה, היסטוריה וערכים. אז בסוף, בפרק האחרון, הוא מדבר על ניתוק ממכשירים. לא זוכר, אני דיברתי על זה פעם, ניתוק של, הייתה איזה בחורה בשם קארן משהו בארצות הברית, שפה לפני הרבה שנים, ש... יכול להיות, שהיה שם איזשהו דיון, האם לנתק אותה ממכשירים או לא, אז התעורר העניין הזה. אז דגוביץ' כתב על זה מאמר, והוא אומר שבשום אופן אי אפשר לנתק אותה ממכשירים, כיוון שכשאתה מנתק מישהו ממכשירים, אתה בעצם מיד את ערך החיים על משהו שהוא מחוצה לו. זה יפסיק להיות ערך. למה? כי אתה בעצם אומר שהחיים זה אך ורק אם אפשר לעשות איתם כל מיני דברים. אבל אם אתה לא יכול לעשות איתם כל מיני דברים, אז אין ערך לחיים, אז לכן אפשר לנתק. כי היא לא יכולה, לא יודע מה, לתפקד, היא כל מיני דברים מן הסוג הזה. ואז הוא אומר, ברגע שאמרת את זה, אז החיים הפסיקו להיות ערך. החיים בעצם משרתים משהו אחר, ואז הם נבחנים, או שהם משרתים אותו ואז יש להם ערך, או שהם לא משרתים אותו ואז אין להם ערך. ולכן הוא טוען שבשום מקרה, בשום אופן, אי אפשר לפגוע בחיים. לא משנה בכלל מה קורה, בשום צורה שהיא. ככה הוא טוען. אני לא בטוח שאני מסכים, אבל שם הוא מגדיר את המושג ערך. ערך זה משהו שלא ניתן לרציונליזציה. אז שאי אפשר להעמיד אותו או להסביר אותו על בסיס משהו אחר. אבל מצד שני, האי אפשר הזה, כששואלים אותי למה, אז אומר ככה. מה זה ככה? לפעמים ככה, זה דיברתי כבר פעם, שני סוגי ככה. יש לך במובן שרירותי, כי בא לי. ויש ככה במובן, זה מובן מאליו. זאת אומרת, מי שצריך להסביר לזה, אז אין לי איך להסביר לו.
כאן אפשר לצחוק כאן רגע, זה גם כן משהו שלא צריך להסביר למה זה חשוב.
לשחק כדורגל?
כן. יש אנשים שיגידו, למה זה חשוב? ככה, זה חשוב לי.
אני לא מכיר כאלה, יש כאלה שיגידו.
אני מכיר איזה
שזה
החיים שלהם, או...
לא, זה החיים שלהם, זה בסדר, גם אני אוהב לאכול עוגת קצפת, אבל זה לא הופך את זה לערך. אני נהנה מזה, בסדר גמור. אז ההנאה, זו הסיבה, זו סיבה טובה, ההנאה. ההנאה, מצב רוח טוב, בריאות, לא יודע, אני לא מכיר משהו שמבחינתו הכדורגל זה פוסטולה.
זה מאוד מסוכן להגיד שככה,
משום,
אי אפשר
להתפקח
עם זה.
נכון, מה לעשות? לא הבטחתי לכם גן של ורדים, כמו שאמר צ'רצ'יל. זאת אומרת, זה מסוכן, אז מה אני יכול לעשות? אגב, וכשכן תתווכח עם מישהו, ותסביר לו למה דבר מסוים הוא נכון, ואז תסביר את זה באמצעות משהו אחר, והוא ישאל אותך על המשהו האחר, מה תגיד לו שם? אז תסביר לו עם עוד משהו אחר, בסוף אתה תמיד תעצור. אבל לא כל דבר שאתה עושה, אתה יכול להסביר על סמך דברים אוניברסליים. יש לאנשים גם ערכים פרטיקולריים. לא כל ערך אוניברסלי. עכשיו, אני לא מזלזל בערכים אוניברסליים, אני רק לא חושב שהם הכל. זאת אומרת, אוניברסליות זאת אינדיקציה מסוימת, אבל זה לא באמת מגדיר, זה לא תנאי הכרחי. זאת אומרת, יכולים להיות ערכים. אני בהחלט מבין שהרבה, רוב המוחלט של העולם, כמובן, לא שותף לתחושה הזאת שתלמוד תורה זה הדבר, גם לא רוב העם היהודי, אני חושב, לא שותף לתחושה הזאת. ועדיין, בעיניי זה ערך בסיסי. זאת אומרת, זה לא, אני לא חושב שזה צריך להסביר. מי שצריך להסביר מבחינתו, אז אין לי איך להסביר.
יכול להיות שזה מתנגד לערכים אחרים, כמו קיום חברה. כולם היו יושבים
ולומדים. לא, לזה אני אגיע עוד רגע. אמרתי שזה פתיח לאקטואליה.
אולי גם לימוד תורה זה גם נותן הנאה.
בסדר, אבל אז זה לא ערך. מצוות לאו ליהנות ממנו. תלמד בשביל ליהנות. זה הזכרתי פעם, אני חושב, גליטל, בהקדמה. גליטל בהקדמה אומר שיש טועים וחושבים שמי ששמח בלימודו, זה נקרא שהוא לומד לא לשמה. צריך לסבול, כן? Too good to be kosher, מה שנקרא. זאת אומרת, לא ייתכן שמשהו טוב יהיה קשה. זה לא אפשרי. אם אמרתי לכם פעם, אני חושב שזה, אגב, זה משפט נכון לגמרי. ככל שדבר, זאת אומרת, ברור, מסעדה קשרה ומסעדה לא קשרה, תמיד המסעדה לא קשרה תהיה טובה יותר. זה משפט מתמטי. למה? כי הרי אם יש משהו קשר שהוא יותר טוב, הם יעשו אותו. אבל אם יש משהו לא קשר שהוא יותר טוב, המקשרים לא יכולים לעשות אותו. זאת אומרת, בהגדרה, תמיד הלא קשר יש לו יתרון. לכן משהו שלא קשר תמיד יהיה יותר טוב. לפחות יותר טוב. כן, פחות אילוצים. בדיוק. אם השף הוא טוב, יקחו אותו גם ללא קשר. אם השף הקשר הוא טוב, יקחו אותו ללא קשר. גם את השף יקחו. בקיצור, אז העגלי טל כותב שם שיש כאלה שחושבים שזה לימוד לא נשמע, ואז הוא אומר, זה טעות, אנחנו אומרים כל בוקר להערב נא השם אלוקינו לדברי תורתך בפינו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ליהנות מלימוד תורה, ולהפך, כששמחים אז זה יותר נכנס, זה יותר מובן, זה יותר מתחבר אלינו. לכן לימוד מתוך שמחה, מתוך תענוג, הוא כמובן מאוד חיובי. אבל העגלי טל ממשיך עוד משפט שהוא קצת ידוע, והוא אומר שמי שלומד בגלל ההנאה זה באמת לימוד לא לשמה. זה לא שאסור ליהנות, מותר ליהנות ורצוי ליהנות, אבל ההנאה היא לא הסיבה שבגללה אתה לומד, אלא זה משהו מתלווה, זה סייד אפקט. זאת אומרת, אתה לומד וצריך ללמוד, ואתה גם נהנה, מצוין, אתה גם נהנה, זה נהדר. האם אתה לומד בשביל ההנאה, זאת אומרת, אם כשלא תהנה לא תלמד, אז זה לימוד לא לשמה באמת. זאת אומרת, אפרופו ההנאה. זאת אומרת, אפשר ליהנות מלימוד, אבל מי שלומד בשביל ההנאה, הוא עוסק בהנאות, הוא לא עוסק בערכים. אי אפשר, הנאות לא יכולות להסביר ערכים, דיברתי על הקשר לנטורליסטי כבר, אני חושב שיותר מפעם אחת, בכלל עובדות לא יכולות להסביר ערכים. זה שאני נהנה ממשהו לא יכול לתת לו ערך. אפרופו כדורגל גם. כשמישהו נהנה ממשהו, זה לא הופך את זה לערך. אתה נהנה, אז תהנה, תעשה, אין בעיה. אבל ערך פירושו משהו שחייבים לעשות, לא משהו שנותן לי משהו, משהו שנותן לי הנאה. הנאה זה עובדה. וזה שחייבים לעשות משהו, זאת נורמה. נורמה אי אפשר להסביר על בסיס עובדה. אז לכן בעצם, אם מבינים את הלימוד, את התורה באופן כזה, את התורה כאיזשהו ביטוי לרצון השם, ואת הלימוד כהידבקות ברצון השם, אז הערך של התורה הוא פשוט בעצמה. וזה מה שנפש החיים כותב, שכתוב, עשה דברים לשם פועלן ודבר בהן לשמן. נדרים אומרת. אז מה זה עשה דברים? זה מצוות. לשם פועלן זה לשם הקדוש ברוך הוא. ודבר בהם, אתה לומד תורה, לשמן. לא לשם פועלן. ואת התורה זה לשם התורה. מצוות צריך לעשות לשם הקדוש ברוך הוא. את התורה צריך לומר בשביל התורה, לא בשביל משהו. שזה בעצם ביטוי לזה שהתורה היא תכלית לעצמה, היא לא משרתת שום אמצעי נוסף. עוד פעם, השמיים אומר, מה זאת אומרת? התורה והקדוש ברוך הוא זה אחד, אז זה לא שזה מנותק מהקדוש ברוך הוא, אבל התורה זה דבר שהוא ערך בשפה של ליבוביץ', הוא לא משרת שום דבר אחר. אז זה בעצם אולי גם מה שעומד מאחורי התפיסה הרווחת כל כך, שבאמת לימוד תורה זה איזשהו ערך יסודי, איזושהי תשתית שלא זקוקה להסבר. זאת אומרת, הדבר הכי יסודי שיש, זה לא מה שכל להסביר אותו, כי יש מצווה כזאת או מצווה אחרת או בהגדרות הפורמליות ההלכתיות. ולכן המעמד של לומדי תורה, כפי שמקובל לפחות לתפוס אותו, הוא באמת מעמד מאוד יסודי.
יש לזה שכר?
לא בקי בענייני שכר.
אני לא רואה אותו כמצווה.
יש שכר גם על דברים שהם לא מצווה. מה, הדבר שהוא לא מצווה, אין שכר. אם עשית מעשה טוב, סתם, התנהגת יפה, אבל זה לא נכנס להגדרה הפורמלית של מצווה. אני מניח שהקדוש ברוך הוא לא מקפח את שכרם של אנשים טובים, גם אם לא עושים מצוות. גם אם זה לא נכנס להלכה הפורמלית. להפך, פה זה דבר כל כך יסודי, שאם על מצווה יש שכר, אבל על זה לא יהיה שכר. כן, עוד הרבה יותר. דרוש וקבל שכר? לא, אני אומר באופן כללי, נושא השכר זה עניין של... טוב, לא משנה, זה פרשייה בפני עצמה.
כמו
שרק
כנגד כולם, לפי התפיסה הזו, כנגד כולם?
כל המצוות.
אז מה זה כנגד?
זה בדיוק הנקודה, הוא לא מצווה. אם הוא היה אחת המצוות, אז הוא לא יכול להיות כנגד כולם, זה בוטסטראפ. זאת אומרת, אם תלמוד תורה הוא אחד מתרי"ג מצוות, איך הוא יכול להיות כנגד כל התרי"ג? הוא עצמו אחד מתרי"ג מצוות. אתה אומר שהוא כנגד כולם, פירוש הדבר שאתה לא מדבר על משהו שהוא בעצמו מצווה. המשהו הזה הוא שקול כנגד כל מערכת המצוות.
יש
עוד כזה שהוא... כן, יש עוד כזה משפט הבא. משפט הבא שאמרתי לומר, יש ספר של הרב בולבה, שנקרא מצוות השקולות. מאמר או חוברת כזו של הרב הולבה שנקרא מצוות השקולות. הוא מביא שם שש מצוות שעל כל אחת מהן כתוב שהן כנגד כולם.
דרך
ארץ, אז עכשיו, אני שאלתי את עצמי כשקראתי את זה, איך יכול להיות שש מצוות כל אחת שקולה כנגד כל השאר? מתמטית זה לא עובד. זאת אומרת, מצווה אחת שקולה נגיד כנגד שאר ה-612, לא כולל אותה עצמה, הבנתי. אבל בתוך ה-612 יש עוד חמש שגם אין שקולות כנגד 612 אחרות כולל אותה עצמה.
אבל התלמוד תורה הוא לא בתוך המצוות.
לא התלמוד תורה, שש מצוות אחרות שהוא מביא.
שש מצוות.
כן, אז מה זה אומר? אני טוען. לא, זה כן דוגמה. כי אני טוען. אז אני אסביר לך למה זה כן דוגמה. כי הטעות שם זה שלא המצווה שקולה כנגד כולם. מצווה באמת לא יכולה להיות. אלא ברור שיש מאחורי המצווה הזאת איזשהו ערך יסודי, כמו בתלמוד תורה, שהוא שקול כנגד כל ה-613, לא כנגד השאר ה-612, אלא מדובר על ערכים יסודיים. והערך שקול כנגד כל מערכת המצוות,
כולל
המצווה הזאת עצמה במובן חתי הפורמלי. כי זה בעצם, מה זה שקול? זה לא שאלה של אותו משקל. אלא הכוונה, זה נמדד מול כל הקיום ההלכתי. זאת אומרת, מול כל... הערך הזה הוא מחוץ לעולם ההלכתי. הוא לא נמדד בשפה של האם זה מצווה כזאת, מצווה חשובה, מצווה פחות חשובה. זה לא מצווה. זה הדבר הכי יסודי. זה כמו כל התורה כולה. יש... כן, יש כאלה, הזכרתי את זה פעם, שרוצים להסביר את ההשמטה של הרמב״ם למצוות יישוב ארץ ישראל כך, שהם טוענים שזה מצווה יסודית, שקולה כנגד כל התורה וכולי, לכן הרמב״ם לא מנה את זה, כי הוא לא מונה מצוות כוללות, זאת פשוט טעות. המצוות הכוללות של הרמב״ם זה בכלל לא במשמעות הזאת. המצוות הכוללות של הרמב״ם, אני שזכרתי את זה, המצוות הכוללות של הרמב״ם זה מצוות שבאמת מדברות באופן פשוט, שמרתם את כל מצוותיי, זה נקרא המצוות הכוללות. הרמב״ם כותב את זה בשורש הרביעי. הרמב״ם לא כותב בשום מקום, באף שורש, שבגלל שיש מצווה ששקולה כנגד כל התורה, אז היא לא נמנית. אין שורש כזה ברמב״ם, אבל העיקרון הוא כן עיקרון, נכון. אני חושב שגם הרמב״ם מסכים לו. זה לא בשורשים, זה לא קשור למצוות הכוללות. למה זה לא נמנע? לא בגלל חשיבותו, אלא כי הוא באמת לא מצווה. הוא מחוץ למערכת המצוות, ולכן הוא גם שקול כנגד כולם. כל המצוות השקולות, מה שהוא קרא שם קודם, זה לא המצוות שבזה שקולות, אלא הערך שהמצווה משקפת הוא השקול, וממילא הוא לא יכול להיכנס למניין המצוות, לכן באמת לא מונים אותו. זאת אומרת, שוב ארץ ישראל לדעתי לא נמצאת שם, אבל זה דיון אחר. אהבת השם למשל, יש מצוות אהבת השם, אבל אהבת השם מופיעה לפחות בשני מקומות ברמב"ם, הלכות יסודי התורה ובהלכות תשובה, פרק עשירי שם מדבר אהבת השם, או עבודת השם לשמה, שזה בעצם, זה לא ערך אחר, זה אותו דבר. למה זה מופיע? אגב, גם תלמוד תורה מופיע גם בהלכות תשובה בפרק עשירי שם, וגם בהלכות תלמוד תורה. למה זה מופיע בשני מקומות? כי מקום אחד נידונה המצווה, ומקום אחר נידונה הערך היסודי. אפשר לראות שיש הבדלים בניסוח. באופן כללי, הלכות תשובה, נדמה לי, זה ההלכות שעוסקות בערכים יסודיים שהם לא מצוות. ברמב"ם. אפשר להראות כמה וכמה נקודות. למשל, הבחירה נידונה שם. פרק ה' והלכות תשובה, הרמב"ם עוסק בבחירה, שאלת הידיעה והבחירה שם, זה שני פרקים שהוא מקדיש לעניין הזה. עכשיו, לבחור זאת לא מצווה. זה יכולה להיות מצווה, כי אם אתה לא בוחר, אז אתה גם לא בר ציווי. וכשמצווים עליך, מניחים שאתה כבר בוחר, אי אפשר לצוות עליך לבחור. זאת אומרת, כשמצווים עליך משהו, אז מניחים שאתה אדם בוחר, ומצווים עליך שתעשה כך וכך. והרמב"ם מקדיש לזה שני פרקים שם. למה? כי באמת גם הבחירה, להיות בוחר, זה ערך נורא יסודי, והוא לא יכול להיכנס לתוך מערכת המצוות. יש כמה וכמה ערכים כאלה. בכל אופן,
הכיוון הזה של לימוד תורה זה ריכוז מהשם, אז יותר קל להבין את זה אם אני מגדיר מה שאני בטוח שרב חיים מוולוז'ין לא עושה, לימוד תורה בכיוון של רבינו בחיי, שהתבוננות והקודש ברוך הוא זה דבר עיקום, או יסוד לא ימוד יסודי המרכבה, אבל אם אני מגדיר את זה כלימוד השח ואוכל טועק וניתן ו...
אז בעניין הזה, זו שאלה טובה, אני בדיוק חשבתי להעיר עליה, למרות שכבר גם על זה דיברתי פעם. בגמרא כתוב דבר גדול, דבר קטן, הוויות הבא עבריו, הדבר גדול מעשה בראשית ומעשה מרכבה.
הרב כותב את זה, פיזיקה באמת הפיזיקה, הוא מתרגם את זה. אבל בפרקטיקה נדמה לי שאנחנו רואים לא כך. בפרקטיקה, מה שנחשב באמת לימוד תורה, מה שנחשב הדבר הגדול זה דווקא השח, בלכות טוען וניתן והקצות, ולא רבנו בחיי, לא מורה נבוכים, ולא כל מיני ספרים שעוסקים כאילו בדברים הגדולים. ועל זה נפש החיים עצמו מדבר שם. ומה שהוא אומר, זה שלהידבק בקדוש ברוך הוא, אין פירושו להבין את דרכיו. אתה מניח שלהבין את דרכיו זה הדבר הגדול. ואתה אומר, טוב, אז לעסוק בדרכי הקדוש ברוך הוא, לא בפרטים של ארגנים גנבים. אלא בשאלה, מה דרכי הקדוש ברוך הוא? אבל הוא לא אומר ככה, זה בדיוק, לזה הוא מקדיש את השער הרביעי שלו. מה שהוא אומר, זה שהוא עורך. ואוסף ההלכות, זה רצונות של הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו לומדים את ההלכה, אנחנו בעצם מתחברים, מכניסים לתוכנו רצונות של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו בפועל זקים בו. זה לא כדי להגיע לתובנות על איך הוא מתנהל. אלא זה הקדוש ברוך הוא עצמו, לא איך הוא מתנהל בעולם. הקדוש ברוך הוא עצמו נמצא בתוכנו דרך התורה. הוא שבריך הוא באורית אחת. ישראל, והם לא ראית אחת. זאת אומרת, זה מה שרב חיים ולוז'ין שם אומר, לכן מושג הדבקות שלו הוא מנותק מהשאלה.
אבל לא להשאיר. בסדר, אבל השאלה,
איך זה? איך זה? זה הדיון הטכני
של אחרוני האחרונים על עניינים
דרבנן,
זה בעצם...
אז פה, האמת שזה הנושא שרציתי לעסוק בו בשיעורים הבאים. אני אגיד במשפט אחד, אני חושב שכשעוסקים בשח
או ב, לא משנה, בשאלות טוען ונטען, במי גובל, איך תופסים גנבים, כן, בכנסות, בדיני דרבנן, בכל מיני דברים מן הסוג הזה, בעצם צריך להבין שהדברים האלה משקפים איזושהי צורת חשיבה, שזה משהו הרבה יותר רחב, שהיא מתיישמת על דברים טכניים כאלה ואחרים. צורת החשיבה הזאת, זה מה שאני קורא לצורת השם. לא של השור שנגח את הפרה, הבאתי מבעלתניה, פרק ד', פרק ה', הזכרתי אותו באחת הפעמים הקודמות, בעלתניה כותב שם שההלכות השונות לבושים שהמלך מתלבש בהם, ומי שמחבק את המלך בלבושיו זה כמו לחבק את המלך עצמו, זה לא משנה שזה דרך לבושים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לנו רצונות שלו, זה צריך לעבור אלינו דרך תווך כלשהו. רצון מופשט, איך אומרים אותו? אז הוא אומר את זה דרך שברים שלוקחים פרות וגנבים וכפל ומיגו וחזקה וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל כשאתה לומד את זה, זה משקף מאחוריו איזושהי צורת חשיבה, איזושהי תפיסה, וזה בעצם התורה. לא הפרטים, לא התווך שדרכו זה עובר, אבל על זה אני מתכוון להקדיש כמה פגישות הבאות.
אתה כבר הזכרת שהשיטה של רב חיים והחזוני שהיא לגמרי אחרת, והדרך החשיבה זה גם כן לגמרי אחר, לגמרי השני. ויש חידוש, רב חיים בא ויכניס דרך לימוד שלא היה מקודם. אז להגיד שהדרך החשיבה זה הקדוש ברוך הוא, אבל היה חידושים בדרך, היה דברים...
לא, אני לא מדבר על המתודולוגיה. המתודולוגיה היא תמיד אנושית, אבל המתודולוגיה היא כלי כדי לחשוף את הרעיונות שיש בתורה. עכשיו, הרעיונות שיש בתורה, גם במתודולוגיה של רב חיים וגם במתודולוגיה של החזון איש, מנסים להבין מה הרעיונות שעומדים מאחורי הסוגיה. הרעיונות האלה זה תורה. המתודולוגיה, איך אתה עושה את זה? זה כמובן אתה עושה את זה בכלים שלך. אז כל אחד עושה את זה, מדברים אליו, הבריסקאים עושים את זה כך, החזון אישניקים עושים את זה כך. זה כבר שאלה של באיזה מתודולוגיה אתה ניגש. אתה יכול לחפור בארכיאולוגיה, אתה יכול לחפור בכלי כזה או בכלי אחר. בסוף אתה רוצה לגלות מה יש שם למטה. אז השאלה באיזה טכניקה אתה חופר, זאת שאלה שכמובן תלויה בך, כל אחד בטכניקה שהוא מעדיף. אבל בסוף מה שאתה חושף, זה הדבר החשוב, לא באיזה צורה אתה חושף.
העובדות או...
לא, לא, הרעיונות.
אבל עוד פעם, הרעיונות עצמם הם גם כן...
אבל זה שמה לדעתי הם כן נפגשים. זאת אומרת, זה רק צורה אחרת לנסח, אבל זה אותם... עובדה שהחזון איש מצליח להתווכח עם רב חיים. ספר, הירות שלו מוקדשות שם לוויכוח עם רב חיים. זאת אומרת, הם כן מדברים על אותו דבר. זה יכול שמגיעים למסקנות שונות ובמתודולוגיות שונות, אבל בסוף אתה מגיע למשהו שהוא באמת הרצונות המופשטים. אז קאטו כותב באיזה מקום, נדמה לי, שתורה זה צורת הסתכלות. זה לא אוסף הפרטים שכתובים. זה איזושהי צורת הסתכלות שאתה מקבל תוך כדי זה שאתה עוסק בפרטים. כן, מה שהזכרתי, שאני מאוד לא אוהב את ההמצאות האלה של גדול הדור באמונה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, יש המצאות כאלה בשנים האחרונות, או תלמידי חכמים באמונה, להבדיל מתלמידי חכמים בהלכה.
שאלו את הרב בנידי פעם, למה השבת תשובה בשבת הגדול הוא נותן סוגיה בגמרא וברמב"ם? הוא אומר, למה לא תיתן קצת מוסר, תיתן מוסר, אתם רוצים מוסר, תלמדו גמרא, שם המוסר. אז אני חושב שהוא מתכוון למה שאתה אומר, כאילו דרך שיטת הלימוד ודרך החשיבה של
אתה מטמיע בתוכך איזושהי צורת הסתכלות שיש לה השלכות על הרבה מאוד דברים אחרים שלא קשורים למיגו שאותו למדת. זה בכלל לא... המיגו זה רק האופן שבו אתה נכנס לתוך העניין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אם לא היה מדבר דרך פרות ושברים, איך הוא היה מדבר איתנו? זה העולם שלנו. או שהיה אז, לא חשוב. אצלנו זה מכוניות. אבל הוא צריך לדבר איתנו דרך מושגים שאנחנו מבינים, אבל דרך המושגים האלה עוברים אלינו הצורות ההסתכלות, הרעיונות. אתה חייב להכניס את זה לתוך תווך מוחשי כדי שאפשר יהיה לדבר, אבל הרעיונות זה השלד העקרוני ולא ה...
עכשיו
אתה
מדבר כמו חרדי.
מה?
אתה מדבר עכשיו כמו חרדי. עכשיו הגדול דור יודע, ההיגיון אומר שהגדול דור הוא דעת תורה, זה הקדוש ברוך הוא, הוא הכי קרוב לזה.
נכון, חד משמעית אני אומר את זה. לא, אני מודה באשמה, אין לי בעיה להתאר חרדי, אני טועה.
אחריות, ואתה לוקח על
עצמך
את זה, אז אתה צריך לפסוק לעצמך, נכון? זה אחריות, זה הגישה שלך. מצד שני אתה אומר, דול תורה,
נכון, ומה
התפירה? הוא יודע יותר טוב ממך, אז למה שלא תשאר אותו וזהו גמרנו?
כי כשהסברתי שהערך של האוטונומיה שאני פוסק לעצמי זה לא בגלל שאני צודק יותר מגדול הדור, אלא בגלל שיש חובה לפסוק באופן אוטונומי. אבל חוץ משאלה אחרת, מי צודק? ובשאלה מי צודק, אז תלמיד חכם יותר גדול בדרך כלל יותר צודק ממני, כן?
לא רק זה, אני באמת מאמין בזה שכשבן אדם לומד תורה במשקפיים האלה, ולכן אני לא תמיד אסכים למי שאתה קורא גדול הדור, שגם אני אקרא לו גדול הדור, אני לא יודע, אבל זה עוד שאלה, מי נקרא גדול הדור? אבל אני כן חושב שגדול הדור חייב להיות נטוע היטב בעולם הלנדני, בלי זה זה לא שווה הרבה כמו שהוא אומר, גם בתחומים אחרים, בתחומים של מחשבה, בתחומים של לא יודע מה, חברה, וכל מיני תחומים אחרים. אני חושב שהתורה נמצאת פה, אלוקים נמצא בפרטים. כשאתה לומד מיגו ושח וטוען וניתן וזה, אתה גדול, אתה יכול להגיע לגדולה, אתה לא תמיד תגיע. יש כאלה שלומדים את זה בקטנות, אז יש כאלה שבסדר, מכירים את כל, יכולים להיבחן לדיינות וידעו את הכל בעל פה. הם לא שווים כלום. הם לא שווים כלום בגלל שהם לא באמת מבינים מה הדבר הזה אומר, הם שולטים בפרטים. אתה צריך גם ללמוד מתוך התודעה הזאת, שאתה מנסה לחשוף צורות חשיבה. לכן כשאתה מגיע לסוגיה מסוימת, מצאת תירוץ לקושייה או חילקת מחלוקת ראשונים כלשהי, אתה מיד אמור להסתכל, ככה לפחות לטעמי, אתה מיד אמור להסתכל, מה זה אומר בעצם? יש פה שתי צורות הסתכלות, יש איזה השלכות על דברים הרבה יותר רחבים, ואת זה מגלים דווקא דרך הדברים הקטנים, שאתה תעסוק בכל הדברים הגדולים של השגחה וסגולת ישראל וגאולת ישראל וכל הבובה מייסס האלה, לא תגיע לשום מקום. לא תגיע לשום מקום, זה סתם, זה סברות כרס באלמה. אבל כשאתה נכנס לתוך המסע ומתן ההלכתי הקטן הזה, אבל אתה מנסה להבין מה בעצם הדבר הזה אומר, איך מסתכלים על דברים, אז כשתסתכל על הדברים אתה תסתכל עליהם נכון יותר. אני מאמין בזה באמת. ואם זה חרדי, אז אני חרדי בעניין הזה. אני בעיה.
זה
בסדר גמור, אז אני מודה באשמה.
גדול הדור זה פוסק הדור? זה משהו אחר?
לא, מה זה פוסק הדור? אין דבר כזה פוסק הדור. אני לא, הוא הזכיר, אני עמדתי שבאמת צריך לסוק לעצמו. אני לא יודע מה זה פוסק הדור. אבל זה בגלל ערך האוטונומי, אבל יש האדם תמיד בודק.
מה זה גדול הדור?
למה
יש רק אחד?
לא, לא, אמרתי שיש רק אחד. אמרתי, תמיד את הסמכות. אלא מי נקרא תמיד חכם גדול? מי שווה לשמוע דברים שהוא מסביר, דברים שהוא חושב, דברים שהוא אומר? לא בכלל חייבים לציית, אבל לשמוע, זאת אומרת, זה משהו ששווה לך לשמוע. בדרך כלל זה מישהו שהוא למדן. מישהו שהוא לא למדן בעיניי, זה לא אומר שמי שכן למדן אז כן. יש כאלה למדנים של למדנים קטנים. בסדר, אני אומר, זה הדין.
אבל בוא נשים את זה בסופריים, כי אני רוצה, אבל לא עוזר לך.
לעסוק במיגו זה לא בריא ולא מאוזן? למה? מה הרע בזה?
אז יש כמה וכמה פסיכולוגים שאפשר לזה.
אז אולי לעסוק בפסיכולוגיה זה לא מאוזן. אני לא יודע. אנחנו
בחורי ישיבה שפשוט מושקע כל הזמן.
מצוין, הרבה שהיו יותר כאלה. מצוין בעיניי. אבל אני אומר עוד פעם, זה לא אומר שכל עם ישראל צריך לעשות את זה. זה אומר שזאת ההכשרה התורנית שאותה צריך לעבור. אחרי זה כל אחד שיעסוק במה שהוא רוצה. שאלת המינון, מישהו אמר פה קודם, כמה כאלה צריכים להיות עוד רגע, אני מנסה להגיע לזה ולא כל כך מצליח. זה עוד פרשייה, אבל זה הרקע שאני רוצה לצאת מתוכו כדי להתחיל לדון באמת בשאלות האקטואליות יותר, כי אני חושב ש... אנשים הרבה פעמים נכנסים לסטריאוטיפים. אם אתה כזה, אז אתה לא חרדי, ואתה לא זה, ואתה בעצם לא חושב שתורה זה הניגו, אלא תורה זה רבנו בחיי. ותורה זה מורה נבוכים. אז לא, אני לגמרי חרדי בעניין הזה, ומצד שני, בתפיסות האקטואליות, אני לגמרי לא חרדי. ואני לא חושב שיש קשר בין שני הדברים האלה, להפך, אני מגיע לשם מתוך התפיסה הזאת. ולכן היה חשוב לי לתת את הרקע הזה לפני שאני נכנס לשאלות האקטואליות. תראו, בשאלות האקטואליות, כיוון שבאמת, אני אתן לכם אולי עוד משפט אחד, כתבתי פעם מאמר בספר שיצא בפקולטה למשפטים בבר אילן, הם הוציאו ספר על דמותו של הרב, משהו, אני לא זוכר איזה נקרא הספר, אז אוסופת מאמר. ביקשו ממני מאמר, אז כתבתי שם מאמר על האור שמח והרוגצ'ובר, ששניהם היו רבנים בדווינסק. הרוגצ'ובר היה הרב של החסידים, והאור שמח היה הרב של המתנגדים. באמת, שתי דמויות ענקיות, שניהם, באמת, דמויות בסדר גודל היסטורי. שתיהם נמצאו בתוך איזושהי עיר קטנה עם כמה יהודים כזה, דווינסק. עכשיו, יש ספר מרתק
כזה מין ספר תמונים מספרי גדולים, אבל הוא משעשע מאוד על הרוגע שעובר. הוא מדייר שם דמות אנטיפטית באמת, אבל הוא מגיע לתפילה, חזן קצת מתחזן, אומר לא, 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 צריך ללכת כבר ללמוד, עזוב אותי מכל הפלפולים, מכל הסלסולים שלך. יאללה, אומרים לו שלום, הוא אפילו לא עונה, הוא רץ ישר הביתה אחרי התפילה. הוא הרב של העיר במשכורת, כן, לעומתו האור שמח, איש מאיר פנים, באמת רחב יריעה, יודע, נטוע בהוויות העולם, נעים, מדבר, כן, אור שמח, כמו כלשונו. הרוב יש הבעיה של החסידים, והאור שמח של הליטאים. ללמד לך שהסטריאוטיפים,
שהוא היה חב"ד.
כן, כן, הרוב יש הבעיה מבית חב"ד. וכתבתי שם, למה באמת זה קורה? אז אנחנו היום רגילים, אתם גם הייתם או עדיין, אני לא יודע, בסיטואציה של בחירת רב. ככה אני הבנתי.
כן, אבל פה זה סיטואציה
של נמשך. כן, הבחירה זה דין בפעולה, לא בתוצאה. לא בתוצאה. זה דין בפעולה, לא בתוצאה. בכל אופן, אז אני אומר שנמצאים בסיטואציה הזאת, אז כתבתי שם במאמר שהייתה תופעה נורא משונה באירופה, כי קהילות מאוד קטנות לקחו לעצמם אנשים בסדר גודל שפשוט לא רלוונטיים מבחינתם. מה אנשי דווינסקי אמורים לעשות עם אור שמח והרוגע שובר? באמת הייתה שם שאלה אחת שהיה צריך יותר מאשר משנה ברורה. זה אנשים בליגה שהיא לא רלוונטית בכלל לאיזה מקום שלולית קטנה כזאת. מבחינת המבט היהודי, כן, דווינסק נראה כמו ניו יורק, היה שם אור שמח והרוגע שובר, זה שלולית עם כמה אוהלים, עם כמה עגלונים. אז מה עבורת בזה? עבורת בזה שקהילות לא לקחו רב שייתן להם שירותים. לא זה מה שהם ציפו מהרב. הם לקחו את הרב כדי לתת לו שירותים. הם לקחו את הרב כי הם הבינו שלהחזיק דמויות כאלה זה שירות לעם ישראל לדורות. ואם לא ייתנו להם תפקיד רבני, אז הם יצטרכו ללכת להיות עגלונים. ואז כל עם ישראל לדורות יפסיד. הם לא היו צריכים אותו בשביל שהוא יענה להם לשאלה עם מי אומר קדיש קודם, ההוא של ה-12 חודש, ההוא של ה-30 יום. את ההגרלה הם יכולים לעשות לבד, לא צריכים אותו בשביל זה. הם תפסו לעצמם משימה, הם מסרו את עצמם, את העם שלהם שהם מחזיקו אותם, לא משנה, יחזיקו גם ישיבה בדרך כלל לכל רב כזה, כדי להחזיק אותו, לא הוא בא לתת שירות להם, הם נתנו שירות לו. וזאת הסתכלות לגמרי הפוכה ממה שאנחנו רגילים אליה. כי לפי ההסתכלות הזאת אתה לא בוחר את האור שמח כי הוא נחמד. האור שמח במקרה גם היה תמיד חכם עצום, אז אתה יכול לבחור אותו גם מהשיקול השני, אבל אתה לא בוחר רב כי הוא נחמד וכי הוא מדבר יפה וכו', שזה בסדר גמור, אבל זה לא הקריטריון הנכון אם אתה מסתכל במבט הזה, אלא אתה בוחר מישהו שההחזקה שלו תהיה תרומה לדורות. אתה תורם לעם ישראל דרך זה שאתה מחזיק אותו, לא הוא בא כדי לתת לך שירותים. ואתה יכול לראות את זה על כל צד ושאל, כי לא שם החזיקו אנשים שפשוט לא רלוונטיים מבחינתם. זו תופעה משונה ביותר. הם שלחו שליחים לכל קצווי עולם לשכנע אנשים שהם ב-10 ליגות מעליהם לבוא להיות רב של השלולית שלהם. זה פשוט לא יאומן התופעה הזאת. אז אני אומר, למה זה? כי התפיסה באמת הייתה שהאנשים האלה שיוצרים תורה, אנשים שבאמת, כמו הרוגע שובר והאור שמח, שיצרו דברים שהם לדורות, זה דברים שהם עם עוצמות בלתי רגילות, אלה אנשים שצריך להחזיק אותם, אלה אנשים שאנחנו נמצאים פה בשבילהם, לא הם נמצאים פה בשבילנו. אנחנו בסופו של דבר צריכים לדאוג לזה שהתורה תתפתח ותעבור הלאה, כי בסופו של דבר זה הדבר שמחזיק את כולנו. וכאן אני אתחיל להגיע לאקטואליה. יש הרבה מאוד ביקורת על העולם הלימודי, כן, עולם הישיבות, הכוללים, הדברים מהסוג הזה. גם לי יש הרבה מאוד ביקורת. אבל נדמה שהביקורת צריכה לבוא מתוך נקודת המבט הזאת. זאת אומרת, הביקורת הרבה פעמים שופכת את התינוק עם המים. זאת אומרת, בגלל הביקורת הזאת, אז אנשים מאבדים לגמרי את ההבנה או את ההזדהות עם התפקיד החשוב שיש למוסדות ולצורת הלימוד הזאת עבור כולנו. אני תמיד כשמעלים אותי לתורה, אני מברך את חיילי צה"ל ואת בחורי הישיבות. עם כל זה שאני כתבתי נגדם דברים מאוד חריפים. נגד הרבה מהם, זאת אומרת, נגד המינונים, או לא משנה, לא נגד בחורי הישיבות. כי בעיניי אנחנו לא מספיק הפנמנו את המשמעות האדירה שיש לדבר הזה, עד כמה אנחנו צריכים את זה. והחרדים לוקחים את זה לקיצוניות מסוימת שמעוררת ריאקציה, והריאקציה בעצם שופכת את התינוק עם המים. אומרת, כל זה לא משנה, זה פתלנות, זה לא מאוזן, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אני אומר, לא נכון.
זה מאוזן לגמרי, כך צריך ללמוד תורה, זה דבר מאוד חשוב. כולנו צריכים לעסוק בזה, כל אחד כפי יכולתו, וצריך גם להיות גרעין שהוא אחראי על לפתח את הדבר הזה ולעסוק בזה full time job. והרמב״ם אמנם כותב, וזה הבאתי פה את המקורות, אני כבר לא אספיק בכלל לגעת בהם, אבל כן, הרמב״ם הידוע בהלכות תלמוד תורה, פירוש המשנה באבות, הוא מעריך שמה שכל מי שחושב שיתפרנס מן הצדקה וילמד תורה ויתפרנס מן הצדקה, יעשה את התורה קרדום לחפור, וזה המשנה באבות. אז ביטל את מאור, קיבל את מאור הדף וחילל את השם וביזה את אורות, ולא יודע, כל מיני ביטויים מאוד חריפים שכולם מאוד אוהבים לצטט היום. ואני חושב שצריך להיזהר מאיך שמתייחסים לרמב״ם הזה, בכמה מישורים. במישור אחד, הכסף מישנה כבר כותב על המקום, שהעובדה המנהג הוא לא כזה, אנשים כן עושים את זה. וחוץ לזה הוא אומר שאם לא היינו עושים את זה, אז באמת לא היו נשארים ולומדים ברמה גבוהה. אנחנו לא כולנו הרמב״ם. הרמב״ם היה יכול לעשות את הלימוד שלו על יד רפואה, על יד פילוסופיה, על יד 100,000 דברים אחרים. אבל בדרך כלל אנשים הם לא כאלה, וצריך איזושהי שכבה של אנשים שהתפתחו בלימוד תורה, זה דבר קיומי מבחינתנו. זה דבר קיומי לא כי זה עוזר למשהו, זה מה שאני אומר. זה כמו הסיני שיש לו שתי פרוטות, אז הוא קונה פרוסת לחם ופרח. שואלים אותו, למה לא קנית שתי פרוסות לחם? אין לך מה לאכול, סיני אני, כן, קיבל שתי פרוטות צדקה. הוא אומר, קניתי לחם בשביל לחיות, וקניתי פרח שיהיה בשביל מה לחיות. לקנות שתי פרוסות לחם זה טעות. עכשיו, פה אותו דבר, תמיד שואלים, מה מועיל לימוד תורה? בשביל מה זה טוב? זאת שאלה שגויה. כל הדברים האחרים קיימים בשביל לימוד התורה. אז כשאני שואל, הלימוד תורה יביא ביטחון, או לימוד תורה יביא, לא יודע, סגסוג כלכלי, לא יודע, איזה תשובות אנשים מצפים לקבל, או עושר ונחת והנאה, לא יודע מה. ובשביל מה אני צריך אותם? בשביל מה אני צריך לשרוד? בשביל מה אני צריך את הסגסוג הכלכלי? בשביל מה אני צריך את כל זה? בסופו של דבר צריכה להיות איזושהי מטרה של אליה מיועד הכל. אז אם אנחנו מבינים שהתורה זה הצורה שלנו לדבק בקדוש ברוך הוא, זה בעצם הדבר הכי יסודי שאנחנו אמורים לשאת איתנו ולהמשיך עליי, ממש מדבר כמו משגיח, סליחה. אז השאלות האלה מתהפכות לגמרי. עכשיו השאלה היא למה צריך כלכלה, ולמה צריך צבא, ולמה צריך חברה, ולמה צריך כל מיני דברים. אז את זה צריך כדי שאפשר יהיה להוביל את התורה הלאה. עכשיו זה לא אומר שכולם צריכים להיות אברכים, שכולם צריכים לעסוק בתורה, ממש לא. אני ממש לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה מעוות המצב היום. יש יותר מדי לומדים. יש יותר מדי לומדים בעיקר בגלל שרובם לא מתאימים לזה, ולא עושים לזה באמת בצורה שראוי להחזיק אותם. זאת אומרת, אנשים שמחזיקים אותם, הם צריכים להיות ראויים לזה. שאלות אנשים שיש להם פוטנציאל, של אנשים שיכולים ליצור תורה, להעביר את התורה, לפתח אותה, לשכלל אותה. אנשים כאלה צריך להחזיק. ולא משנה לי מה כותב ברמב״ם או לא כתוב ברמב״ם. את האנשים האלה צריך להחזיק. בנרות, צריך לחפש את האנשים האלה, לעשות עוד ועוד אם יש כאלה. אבל כמובן שמסביב לזה, התפיסה של 1,000 לתלמוד ואחד להוראה, זו תפיסה שאומרת, אוקיי, נכניס את כולם לשם, ואולי יצאו גם כמה שיצמחו, כמה שיגדלו. זו תפיסה שבעיניי היא מאוד מאוד בעייתית. וזה יותר באמת חוסר איזון. פה אני כן מסכים.
כן, אבל אני רוצה כלומר בדיוק שהתפיסה לעשות את זה מוליכה לדברים לא רצויים.
אוקיי, וגם
כנראה שזה לא טוב.
וגם התפיסה לא לעשות את זה מוליכה לדברים לא רצויים. מה שצריך זה לעשות את זה במינון הנכון, ולא לשפוך את התינוק עם המים. זה בדיוק הנקודה. שכשאומרים שזה מוביל לדברים לא רצויים, ולכן לא לעשות את זה, זה לשפוך את התינוק עם המים. אם זה מוביל לדברים לא רצויים, אז תנסה למנוע את הדברים הלא רצויים. אני חושב שהתפיסה היא מצוינת, רק המינונים לא בסדר. לא, אני לא יודע, אין לי תשובה טובה. המינון הוא כמה אנשים שבאמת מתאימים לזה, זה המינון. אני מניח שהטבע, אני קפיטליסט, אז אני מניח שהטבע יד הנעלמה, כן, עושה את שלה. זאת אומרת, אם תסתכלי מי באמת צריך להיות שם ורק אותו מספיק, כי זה יצא המינון הנכון. אני לא צריך להכתיב מראש שזה יהיה 5%. אני צריך לדאוג לזה שמי שיושב שם ואומר, והציבור מפרנס אותו, זה באמת מישהו ששווה להחזיק אותו. מין רוגצ'ו ואור שמח, או לא משנה, מישהו שיכול לפחות להיות כזה, כן, אין לנו הרבה כאלה.
במובן נהרן, מה? לא יתבקח.
לא, אני חושב אני מקווה שהכל לא יתבקח, וזה לא עולה מספיק בשיח.
הבעיה שיש הרבה שלומדים,
לא, אז אני מסכים, אמרתי לה, ביקורת הזאת אני שותף, אני אומר יותר מזה.
תראה כמה חיבות כדורגל יש בשביל מסי ורונלדו.
כן, נכון.
אבל אז אתה מבין שאתה צריך עשרות אלפים או מאות אלפים.
אבל ביקורת הכדורגל זה לא בשביל
מסי ורונלדו.
זה לא בשביל מסי ורונלדו. אנשים נהנים גם מזה.
לא, אבל אני מראה את זה ללימוד התורה. בשביל שייצאו שניים כמו מסי ורונלדו.
אבל זה לא, השוואה לא טובה.
מתחילים לשחק עם מיקי.
אבל ההשוואה לא טובה. כי א', אנחנו מתחילים לשחק כדורגל בסדר, אבל בגיל 22, 25, אנחנו כבר מבינים מי הוא המסי ורונלדו, אפשר לשחרר את האחרים לדרכם. לא אמרתי שאנשים לא ילמדו תורה, כולם ילמדו תורה, אבל בסופו של דבר יש כאלה שהם צריכים להיות פול טיים ג'וב בעניין הזה, שאותם החברה תחזיק. אלה צריכים להיות האלה שראויים לזה. מסביב יש להיו שיעורים, וברור, לימוד תורה זה דבר חשוב מאוד לכולם.
אבל ברת המערכת שאתה למעט את
הכולם,
שזה הערך
הבסיסי,
ואין ערך אחר.
לא, לא
אמרתי
שאין ערך אחר, אמרתי שזה ערך
בסיסי.
אני שותף לגמרי לביקורת הזאת, בהחלט, אני חושב שאת הכלים צריך לתת בכל הכיוונים, לא רק זה. בעיניי גם, מי זה תלמיד החכמים? דיברנו קודם, מי זה תלמיד החכמים? בעיניי גם ההגדרה לא נכונה. תלמיד חכמים צריך להיות גם אחד שיש לו גם בעצמו את הכלים בתחומים אחרים. ושאז החוכמה התורנית שלו נראית אחרת. אני אומר, זה לא רק סתם, זה לא רק עוד מקומות מפלק למי שלא מתאים ללמוד. בעיניי זה חשוב גם למי שכן מתאים ללמוד. זאת אומרת, צריך שיהיה לו יד ורגל בתחומים נוספים. היום, תלמיד חכם היום זה לא תלמיד חכם הקלאסי בעיניי.
כשאתה אומר שצריך לפתח את הלימוד הלאה, מה אתה רוצה? אם זה לא יישומי,
זה לא יישומי, זה ללמוד בשביל ללמוד. כששואלים למה צריך את הלימוד, פספסנו את העניין. זה בדיוק הנקודה. אז למה צריך אותם? הם יהיו דיינים, יהיו רבנים? לא, הם יהיו לומדים. לא צריך אותם, צריך אותנו בשבילם, לא אותם בשבילם. זו כל ההסתכלות היא הסתכלות הפוכה. לכן נתתי את כל ההקדמה הזאת. ואת ההסתכלות הזאת לדעתי אסור לאבד. עם כל הביקורת וכל זה שהעסק מתנהל עקום, יש לי ביקורת גם על צורת הלימוד ועל ההיקפים של הלומד, הכל נכון. ועדיין לדעתי את נקודת המבט הזאת אסור לאבד, כי נקודת מבט נכונה. אסור לשפור את התינוק עם המים. תן לכם דוגמה. ברור שאני צריך לסיים.
אין דוגמה שאתה כן אוהב.
מה?
בעולם שלנו. או חרי, אין דוגמה שאתה כן אוהב.
איזה דוגמה? מה, אנשים? שמות?
יש ביקורת, אתה יודע, איזה דוגמה יש?
לא, לא, אני לא רוצה להיכנס, לא רוצה להיכנס לשמות, זה לא...
אני אומר, זה
גם לא משנה מה אני אוהב ומה אני לא אוהב. אני רוצה שאנשים ילמדו כמו שהם מבינים, לא כמו שאני מבין. כל אחד ילמד כמו שהוא מבין. בן אדם יצמח, אתה רואה שהבן אדם... אני לא יודע אם תהיה השפעה, לא תהיה.
אין שום דבר?
לא, לא אומר.
צריך להיות משהו.
אני חושב שיש השפעה. אני רק חושב שלא עושים את זה בשביל ההשפעה. השאלה, מה זה יעזור, היא שאלה מוטעת. ברש שואלים אותם פספסים. זה בדיוק הנקודה. אני לא ממש מחפש שהוא יהיה דיין, רב, השפעה, משפיע, רוחני, לא, שישב ללמוד שם. זה הכל מה שאני רוצה. מה? לכתוב ספר עוד יותר טוב. אם לא מתאים לו, שלא יכתוב ספר. יש אנשים שהם תורה שבעל פה. והם לא מתאים לכתוב ספרים. זה בסדר גמור, צריך אותם לא פחות. יש תורה, זה דבר מאוד מסובך. אנחנו מעבירים את התורה בהרבה מאוד דרכים, ולא נכון לעשות מונופול. גם אם אני משהו על מישהו, אז מה אם אני חושב כך? מישהו אחר חושב אחרת. כל עוד האנשים באמת לומדים ובאמת ראויים לזה, אז כל אחד שלמד לפי דרכו, זה בסדר גמור. אני מדבר על אלה שלא מתאימים, וכל אחד רואה מי מתאים ומי לא מתאים. זה לא משנה. ולא צריך ללמוד כמו שאני חושב. אני רק רוצה עוד להשלים כמה נקודות שנוגעות לעניין הזה. תראו, אני היה אחד המחזורים בירוחם, כשלימדתי, אמרתי להם שבגלל הביקורת הזאת על מה שקורה בעולם, זה שאנשים נשארים ללמוד כי הם רוצים להיות צדיקים, לאורך שנים. זו טעות קשה ביותר. צדיקים האלה זה הדבר הכי הרסני שיכול להיות. זאת אומרת, צריך להישאר ללמוד מי שמוצא את עצמו בלימוד, מי שיוצר בלימוד, מי שחשוב לו הלימוד, ולא מי שצדיק. שלומד בשביל להיות צדיק, מי שלומד בשביל להיות צדיק בדרך כלל לא יעשה ממנו כלום. בלי יצר לא יוצא שום דבר, אתה צריך יצר קצת, אתה צריך איזשהו רצון ליצור, יצר ויצירה, כן, זה אותו שורש. ומה שקורה היום זה שאין מבחנים שאותם צריך לעבור אותו אחד שהציבור מחזיק אותו. שמרחים בכולל נגיד, כן? אין מבחנים, זאת אומרת מי שמוכן להיות שם מקבל, ואז מה קורה? המדינה כמדינה מממנת את כל אברכי הכולל. מי שנמצא שם, לא משנה, כל עוד לא משנה. אם הם ישרים, אז נגיד, אלה שנמצאים את השעות. אם הם לא ישרים, אז הם לא צריכים אפילו להימצא. מממנים אותם, מימון באמת מינימלי, זה חרפת רעב. מיליונים כאלה, לא מיליונים. יש הרבה מאוד אנשים כאלה. הדבר הנכון הוא, כל האמנה החברתית סביב העניין הזה היא שקויה. כי בעצם אני, כבאדם שדווקא כן רוצה את הדבר הזה, הייתי מציע אמנה חברתית ביוזמה שלי, או ביוזמה של הציבור הדתי, לא ביוזמה של הציבור החילוני, תורידו את תקציב הישיבות בחצי. אבל תורידו את מספר הלומדים בפי 20. ותתנו לכל אחד מזכורת פי 10. וכל אחד מהם שבאמת ראוי לזה, תנו לו מזכורת פי 10. תחזיקו אותו, זו הסיירת, הקומנדו, האקדמיה העליונה לתורה, לא יודע בדיוק, מה שלא תרצו תקראו לזה. כי אנחנו צריכים את האנשים האלה. והמדיניות שלנו היום הורסת את הדבר הזה. כי אנשים המוכשרים לא מוכנים לחיות ב-200 דולר לחודש כל החיים. יש גבול, אתה צריך לפרנס משפחה. אז הם הולכים. אז אני מכיר אנשים סופר מוכשרים שמשגיחי כשרות בבוקר ורבני בית ספר לפני הצהריים, והולכים לכל מיני פטנטים כאלה אחרים, וכל זה בשביל להישאר ללמוד. אז עזוב, תלך, תהיה פרופסור באוניברסיטה, ועזוב את כל העניין, אתה במקום הכל לא לומד. מה, אנחנו מפסידים מכל הכיוונים, אנחנו משלמים את כל הכסף הזה, מחזיקים את כל האנשים האלה, האנשים האלה לא תורמים למשק, לא צומחים בתורה, כל העסק הזה זה משחק לוז-לוז. כולם מפסידים.
ואתה מממן את הפועל מרמורת מליגה ג' גם.
אוקיי, מי אמר שאני בעד?
ומשלם,
אבל זה לא כך מממנים אותם, אבל מי אמר שאני בעד שם? אני לא טוען ששם הכל בסדר, אבל אותי מעניין כרגע עולם הישיבות. הטענה היא שאם עושים אמנה חברתית אחרת, ואומרים, חברים, תורידו את התקציב בחצי, אבל תעשו מדדים כלשהם. תראו בן אדם שבאמת מתקדם, לא אכפת לי לאיזה כיוון, עוד פעם, אני לא רוצה להכתיב את הכיוון, כמו חופש אקדמי באוניברסיטה. אבל תחזיקו את האנשים האלה, כי זה חשוב מאוד שיהיו כאלה. ואנחנו לא מצליחים שיהיו כאלה, בגלל שאנחנו נותנים לכולם להיות כאלה. לכן אין לנו.
זה לא יהיה לעולם, כי מי שצריך ליזום את זה, האינטרס שלו,
למה?
הוא רוצה באגו שלו. 100,000 תלמידים, הוא לא רוצה 20 מוכשרים.
למה? ואם יהיו לו 20, מה?
ראש
הישיבה, אתה יכול לסנות. ראש הישיבה, אתה יכול לסנות. אני הצעתי פעם, הקראתי איזה טור, נדמה לי, באתר שלי בסוף. לשכנע אנשים לא לתרום לישיבות, אלא לבנות קרן, שתחזיק אנשים פרטיקולרית. זאת אומרת, בן אדם שאני מקבל עליו המלצות, אני מתרשם שהוא מתקדם. כן, בדיוק. ואז הוא להחזיק אותו. זאת אומרת, שאנשים יתרמו לקרן מסוימת, לא לישיבות, אל תתרמו לישיבות, זה לדרוק כסף לפח. באמת, זה להחזיק הרבה מאוד אנשים שלא מתאימים. יש בתוכן גם כאלה שכן, אבל זה להחזיק הרבה מאוד אנשים שלא מתאימים. אתה צריך... לא ישיבות, אבל כל דברים כרגע. ישיבות זה שלב אחר אולי.
זה בעצם כמו National Foundation, National Institute of
Health. נכון, אבל עולם התורה לאן...
נותנים גרנטס, ומי שהם מעליפים...
בדיוק, ואז אני אומר, התקציב בתורו של דבר יכול לרדת, אבל הוא ממוקד לכיוונים שאותם צריך. עכשיו, אמרתי יותר מזה, כיוון שהמדינה לא תעשה את זה בחיים, בגלל שיש שם אנשים אינטרסנטים שלא ייתנו לדבר הזה לקרות, אז צריך לעשות את זה מלמטה. אנשים צריכים לאמץ מדיניות כזאת. זה צריך לבנות כאלה מלמטה, לא מלמעלה.
איך אני יודע, איך
אני יכול לדעת
למי?
אני אמרתי, ברור שאתה לבד לא יכול לעשות, אף אחד לבד לא יכול לעשות, צריכה להיות התארגנות. אמרתי למשל, החבר'ה, היה שיעור בירוחם, שאמרתי להם, תראו, אתם עכשיו בשיעור, היי, חבר'ה צעירים, חלק מכם יעזבו, חלק מכם יישארו, חלק מכם שלא צריכים להישאר יישארו, חלק מכם שצריכים להישאר יעזבו, אבל יהיה הכל. אמרתי להם, תראו, יש פה 30 חבר'ה בשיעור, חבר'ה מה? בהחלט חתך גבוה, גם באינטליגנציה, גם בסוציו-אקונומי, הם יהיו אנשים עמידים. אמרתי, אתם מוכנים להתחייב עכשיו שהמחזור הזה מהמעשר שלו מחזיק שני חבר'ה שנשארים ללמוד? תבחרו אתם איזה שני חבר'ה באמת מתאימים. ותקבלו על עצמכם להחזיק אותם. אל תתרמו לשום מקום אחר. תחזיקו את שני החבר'ה האלה. אם כל שיעור בכל ישיבה יעשה את זה, הוא יבחר את האחד, שניים, שלושה, לא יודע כמה שיש מתוכו, שבאמת צריכים להישאר, הוא יחזיק אותם, מהמעשר שלו. כל העסק הזה יראה אחרת. מה שקורה היום זה שאנשים לא מחזיקים לתורמים באופן כללי לכוללים בכלל. זה הולך לכל מיני אנשים שלא צריכים, לא צריכים להיות שם. ואנשים שבאמת, אני מכיר, אני אומר לכם, יש לי תלמידים, נשבר לי הלב מזה. יש לי תלמידים שהם סופר מוכשרים, באמת. הם מחפשים את עצמם כבר 15-20 שנה בתור משגיחי כשרות, ואני לא יודע מה, נותני שיעורים בבית כנסת, כל מיני כאלה אחרים, סליחה, אני לא מתכוון לזלזל בשיעורים בבית כנסת. אבל קיצור, הם לא מתקדמים. הם לא מתקדמים בגלל שהם מתעסקים כל הזמן באיך, בניסיון להתפרנס בצורה כלשהי. אנחנו מאבדים המון אנשים ככה. מה? לא, בסדר, אני אומר, זה רעיון שצריך, דיברנו על זה פעם. זה בעיניי, אני אומר, זאת המסקנה המעשית מהתמונה שתיארתי קודם. צריך להבין, זה תוצאה של התמונה שתיארתי קודם. כי אם אני מבין שהתורה זה הדבר שמחזיק אותנו, אז כן צריכה להיות שכבה כזאת. לא מעניין אותי כל הרמב״מים האלה, איתם אני יכול להתחדר. אתן לכם שיעור אחר כך אם תרצו. זה לא הנקודה. ברור שצריך להיות כאלה, צריך להיות אומנים כאלה, צריך להיות מדענים כאלה, חוקרים אקדמיים כאלה, אז לא תהיה כהנת כפונדקית. אז ברור שצריך להיות גם למדי תורה כאלה. זה ברור, זאת אומרת, זה התשתית, אנחנו בשבילהם, לא הם בשבילנו. אנחנו שואלים מה הם תורמים לנו, זה היפוך התמונה. אנחנו צריכים לשאול מה אנחנו תורמים להם. שום קשר לא צריך להיות בין, שום קשר. מי שנותן שירותים לקהל זה דיינים, זה עולם אחר. דיינים הרבנים זה משהו אחר. לדיינים הרבנים אין זמן ללמוד, הם מתעסקים בדברים אחרים. אני צריך אנשים שלומדים. אתם אנשים שלומדים, אני בשבילהם, לא הם בשבילי, כל ההסתכלות היא הפוכה. אני שואל מה הם נותנים לי, הם לא נותנים לי כלום. אני פה בשבילם. הם בסופו של דבר יעבירו את העסק הלאה, יעבירו את הלפיד הלאה. זה, בשביל זה אנחנו נמצאים פה. כן, נכון, כמובן מסוים, אנחנו אקדמיה, נכון? וכל התפיסה הזאת, שהיא לא תפיסה, התפיסה המקובלת, שהיא לא תפיסה אקדמית, היא תפיסה הרסנית, לעולם התורה. מי שמפסיד מזה זה עולם התורה, לא המדינה, שמפסידה הרבה כסף.
אבל הם חייבים למסור משהו לעלה.
לא, לא, בעיניי לא. מי שרוצה שימסור זה בסדר גמור.
הכל צריכים למעלה חתיה.
יש
לך
בן אדם?
רק לומדים ולא...
יש כאלה, שאילן
שאולים בבדורת. ברור. למה? לא, זה בדיוק כאן נתון, הנה אתה שואל מה התועלת. לכן עשיתי את כל ההקדמה. כי כל השאלה שתמיד עלה פה, רגע, מה התועלת? מה נפיק מהם? אני אומר, כל ההסתכלות היא הפוכה. מה זאת אומרת מה התועלת שנפיק מהם? הפוך, הם התועלת. אני צריך להחזיק אותם. הם התועלת, לא הם צריכים לשרת אותי. זה כל ההסתכלות היא הסתכלות הפוכה. אני לא שואל בכלל מה התועלת שהם נותנים לי.
עשית פה קפיצה לוגית בין ההקדמה שלך לזה, שיכול להיות לפי ההקדמה שלך, כל אחד מאיתנו צריך ללמוד בבינוניות שלו, ולהידבק בראש ברוך הוא לעצמו. וזה שיש סיירת, לי עליו לא מורים,
לא לך, לעולם, לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל.
מי אמר שהחשבון הוא כלל עולמי ולא אישי?
כן, אני...
אולי אני צריך לשבת שעה ביום, ולעשות משהו בבינוניות.
זה באמת עוד שאלה שעליה צריך לדון לחוד, השאלה מה משמעותה של הדבקות הזאת. האם למשל כשאתה משנן את הגמרא או את המשנה, אני שואל, את הגמרא או את המשנה ברורה, או לא משנה מה שלא יהיה, אתה משנן את איזה דבקות בקדוש ברוך הוא, או שהדבקות בקדוש ברוך הוא זה היכולת לפתח את התורה, לשכלל אותה, להבין מה היא אומרת בהקשרים אחרים, מה הקשרים בינה לבין תחומי ידע אחרים. עכשיו, את זה יכולים לעשות בעיקר אנשי עלייה. זאת אומרת, אתה יכול להידבק ברמה שלך, אני יכול להידבק ברמה שלי, כל אחד. אבל יש אנשים שבונים את התורה, שיהיה במה להידבק. ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם זה דרך איך שהתורה מופיעה בעולם. ואיך שהתורה מופיעה בעולם זה איך שאנחנו בונים אותה.
טוב, זה יצא. איך אתה כותב? אז אני רואה שהוא חייב להוציא.
הוא לא קורא שום דבר לא חייב. שום דבר לא חייב. מי שירצה יכתוב ומי שלא ירצה לא יכתוב.
מה הוא משבל את שאתה קובר אותו עם התורה שלו? אני לא מבין.
אני לא קובר אותו עם התורה שלו. התורה שלו נוצרת ועוברת הלאה. ומדברים איתו בבית. מה זה משנה? מדברים איתו בבית מדרש ושואלים אותו שאלה. אז אין, זה תהליך דינמי. זה לא עובד בצורה של מתן שירותים. זה לא הכשרה מקצועית. היום הלימוד בישיבות הלא חרדיות נתפס כהכשרה מקצועית. אתה לומד לקראת להיות רב, להיות דיין, להיות דיין, זה הכל, ומי שלא יהיה כזה הולך. זה טעות גדולה. זה טעות. מפסידים המון כוחות טובים והמון דברים שלהפך הם המטרה, הרבנים ודיינים זה נותני שירותים. מי זה מעניין בכלל? זה לא נקודה. כל ההסתכלות היא הסתכלות הפוכה. אם אני מבין שהתורה זה להשאיר את הקדוש ברוך הוא בעולם, זה הדבקות שלי בקדוש ברוך הוא, אז המטרה הבסיסית היא פיתוח התורה. כל השאר נוצר בשביל זה, לא שאת התורה צריך בשביל לתת לי שירותים. כל ההסתכלות היא הסתכלות הפוכה. עכשיו אני אומר, מתוך ההסתכלות הזאת צריך לבוא עם הביקורת ולעשות פחות לומדים ולסנן אותם יותר, אבל מצד שני לתת להם מזכורת יפה ולהגיד להם, חברים, אתם הסיירת. האנשים היום מרגישים מבוזים מזה שהציבור מחזיק אותם, הם חיים מצדקה של ה-200 דולר האלה או משהו כזה, ולא נעים להם גם להיות כאלה. הם אומרים, למה לאנשי האקדמיה זה כן נעים? למה אנשי האקדמיה שמתנהלים בדיוק באותה צורה נמצאים בראש הפירמידה החברתית?
לא, אנשי האקדמיה נכנסים ככאלה שמביאים תועלת לציבור.
אבל זה לא נכון. אבל ברוב תחומי האקדמיה זה פשוט לא נכון. לא נכון, רוב תחומי האקדמיה אין שום תועלת ממשית לציבור. בעיניי גם אין שום תועלת גם לא ממשית בחלק מהם. אבל זה דיון אחר, בסדר, זה אפשר להתווכח. אבל אני אומר, זה בדיוק הנקודה. השאלה היא איך אתה מציג את זה. אם אתה מבין שהוא הסיירת, אתה נותן לו מזכורת גבוהה, כי הוא ראוי לזה, הוא הטוב שבינינו. אז כל ההסתכלות היא שונה לחלוטין. כל ההסתכלות היא לא, אני נותן לו איזה 200 דולר טוב אם הוא רוצה ללמוד ושישאר ויהיה צדיק וילמד, לא, לא ימות ברע.
אתה שותף לאחד שהוא זה, אתה רואה
ימי. נכון, כי זה, זאת משימה קולקטיבית, זה לא משימה של אדם פרטי. היום אנחנו זורקים את זה על אדם פרטי. אנחנו נותנים היום משימה לחבר'ה שגומרים בגיל 22 ישיבה, 21, 22 ישיבת הסדר. החבר'ה האלה מסתכלים על האופק, אין להם אופק. איך הם יישארו ללמוד? הם לא יכולים, הם לא יכולים להתפרנס. ממה הם יעשו? אם הוא יהיה דיין, אם הוא בן דוד של דרי, אולי הוא יהיה דיין. אבל חוץ מזה הוא לא יכול לעשות שום דבר. אז מה הוא יעשה בדיוק? אז המשימה הזאת הופכת להיות היום משימה שמוטלת על כתפיהם של אותם אנשים בודדים. זהו, עליהם אנחנו יושבים. עכשיו, זאת משימה של כולנו. אם אנחנו לא ניקח את זה עלינו, ואנחנו לא נארגן את החברה האלה, ונראה בהם שליחים שלנו, וניתן להם את התחושה שהם השליחים שלנו, אז כל העסק יהיה אחרת. אז תהיה לנו שכבה כזאת, והיא תהיה נכונה מבחינת המידה שלה. אלה שמתאימים יהיו שם, ואלה שלא מתאימים לא יהיו שם. המעמד שלהם לא יהיה מעמד של שנוררים וקפטנים, שהם נופלים לנטל על הציבור, אלא להפך. הם האוונגרד, הם אנשי האקדמיה, הם האנשים הכי חכמים, והאנשים שאנחנו רוצים שהם יהיו שם. כל העסק מתהפך. וכולם מרוויחים, זה win-win situation. היום זה lose-lose. היום כולם מפסידים. התורה מפסידה, הציבור הדתי מפסיד והציבור החילוני מפסיד. כולם מפסידים, זה רק חילול השם. שום דבר חוץ מזה לא יוצא. וזה יותר כסף גם. זה לא יותר. אני אומר, תשקיע פחות כסף, תעשה את זה באופן הזה, וזה יהיה win-win situation. כולם יסכימו. אלה יסכימו כי זה פחות כסף, אלה יסכימו כי יש יותר לומדי תורה ויותר מתאימים לתורה. תורה תתפתח, תורה תשתכלל, אתה לא תצטרך לרוץ כל הזמן אחרי פרנסות, אלא לשבת ובאמת ליצור כמו שצריך. זה א' ב', אבל זה הקוד, אם אני באמת מבין עד כמה הדבר הזה הוא יסודי, עד כמה לא נכון לשאול את השאלה מה זה תורם לי, אלא השאלה איך אני תורם לזה. זה הנקודה החשובה.
הוא מוביל את כל העולם.
כן, אני בשבילו הרי, זה הרי עיוות. זה כמו הוא ללמוד ובנו ללמוד, הוא קודם לבנו. למה הוא קודם לבנו? כי אם כל אחד יחיה בשביל הבן שלו, אז מי בסוף ילמד? הרי צריך מישהו שגם ילמד בסוף, אם כל אחד ידאג רק לאחר. אז אני ידאג לבן שלי והבן שלי ידאג לבן שלו. מי יהיה בסוף התלמיד חכם? אז קודם כל אני צריך ללמוד. אני צריך גם להעביר את זה הלאה, אבל קודם כל אני צריך ללמוד. כי בסוף זה נוצר בשביל זה. לייצר שרשרת שבסוף היא לא עושה שום דבר, אלא רק כדי להמשיך הלאה, אין לזה שום משמעות. אבל זה הכל כמובן מותנה בזה שאנחנו באמת תופסים מה המטרה, למה כל העסק מיועד, מה האמצעים ומה התכליות. טוב.